שלום! ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, הפודקאסט השלישי של מה זה תשע. כאן שני לוי, מנהלת השיווק של מה זה תשע.
כאן נמרוד רותם, הטרקלינאי של מה זה תשע, שזה הפרויקט הטרקלינאי שלו למעשה.
וואו. מה זה תשע, לכל מי שלא יודע ועוד לא הבין, זה בית הצעירים של עיריית תל אביב יפו. המטרה שלנו היא לשפר את חייהם של צעירי העיר ולקדם מעורבות ועשייה שלהם בעיר.
והטרקלין של מה זה תשע הוא מרחב ליוצרים, יזמים ומפיקים המקדמים פרויקטים המשפיעים על החיים בתל אביב יפו בתחומי תרבות, חברה וקהילה. הטרקלין למעשה מעניק חלל עבודה חופשי ודינמי בלב תל אביב ומייצר חיבורים בין צעירים הפועלים למען הקהילה והתרבות בעיר. כמעט אמרתי למען הכנסייה. וזה אומר המון עליי בתקופה הזו של השנה.
אולי זה אומר שעכשיו זה זמן לקריסמס.
ג'ינגל בלס, ג'ינגל בלס. אז שניקי,
כן.
מה היה לך השבוע קצת? ספרי. משהו נחמד, איזה אנקדוטה כיפית.
אנקדוטה כיפית. האמת שמה שכיף ממש זה שהתחילה העונה הרביעית של ריק ומורטי.
ריק ומורטי, כמובן.
כן, כן. זה משהו ששווה לבזבז את הזמן במרכאות ולשבת מול הטלוויזיה ולראות.
כן, אה?
כן, כן, לגמרי. הם פשוט לא מאכזבים, כאילו...
וואלה.
כן, הם גאונים, וזה כיף לראות את זה. והפרק האחרון שיצא עכשיו הוא היה לעולם הנחשים, ואני תמיד הכי מפחדת מנחשים, ופתאום ראיתי את זה בריק ומורטי, וזה היה ממש מגניב, כאילו.
האמת, ריק ומורטי מאוד יודעים לגעת לנו בחרדות. זה די מעניין.
איזה קטע זה, אה?
כן, אני בהתחלה מאוד, מאוד התלהבתי מריק ומורטי ומהדיוק שלהם. ואז ראיתי שאני חולק את האהבה הזאת עם המון עובדי הייטק.
כן.
ואיפשהו שם נראה לי קצת איבדתי גובה.
אני ממש מבינה אותך, אבל זה על חשש, זה לא צריך מה להפיל אותך עם זה.
הייטקר זה no offense, כן?
כן.
אנחנו פשוט...
מה?
אני רואה אותנו שונים.
אני מבינה מה אתה אומר, אני מבינה מה אתה מנסה להגיד. זה גם אין את זה בנטפליק, שזה גם לא נגיש.
עדיין. זאת אומרת, בטח אמנה תגיע בקרוב.
כן.
את רימית. את ראית את זה באיזה דרך אחרת.
אני ראיתי את זה באדולט סווים, זה שם רק אפשר לראות את זה עכשיו.
איזה חרוצה.
הכי חרוצה.
אני אפילו לא מנסה.
באמת?
ממש, אני לא כלום, טורנטים, שום דבר.
אתה ממש צודק, נטפליקס. אתה ממש צודק. אני פשוט לא רואה הרבה טלוויזיה, אז כשאני רואה זה כזה, זה צריך להיות משהו מאוד ספציפי וששווה לי להשקיע בשבילה.
הבנתי אותך.
כן.
זהו, אז... אני ממש דרדרתי. אני כזה, משחקי השף, הכוכב
שמעתי,
הבא.
אני שמעתי, זה...
אוי, טוב. השנה הזאת, לאן היא לקחה אותי?
מה קורה? איך זה קרה?
לא, בסדר, חובים.
נכון.
למרות שאני השבוע כזה דווקא יצאתי מהבית.
אוקיי.
והלכתי להופעה של שירי מרפסת בברבי.
יא.
רוי קפרי וטל טירנגל, שגילו מנעות, הם תכלס חברים. נהניתי... כמו שהרבה זמן לא נהנתי.
מה היה שם?
קודם כל, יותר מהכל, היה מצחיק.
כן.
והיה מצחיק מאוד. כאילו היה מצחיק ב... צחקתי בקול רם.
יו, איזה מוזר זה לצחוק בקול רם. ממש. במקום ציבורי.
כן, זה היה נורא נעים ונחמד.
כן.
והם עושים אחלה מוזיקה, הם נורא מוכשרים. הם עריכו את אסף המדורסקי, הם עריכו את... שוזין, שהוא גם חבר, הם עריכו את אסי כהן הענק,
וואו.
שגמר אותי, כאילו גמר אותי, לא שיר ממני זכר, באמת, הוא עושה את דדי דדון.
בדוק.
וישי סוויסה היה איתם, ותומר פיש, קיצור, היה הברבי היה מפורק,
וואו.
כמו שאומרים. קראת המשפט הידוע, הברבי היה מפורק?
הברבי היה מפורק?
הברבי היה מפורק.
הברבי היה מפורק.
אז... תכלס, יצאתי עם אבסוט.
מגניב.
אבסוט לאללה.
טוב, רוי קפרי הוא באמת כבודו במקומו.
רוי קפרי. קודם כל, כולנו כבודנו במקומנו.
נכון.
גם רוי, גם טל, גם שאול מהברבי, המנהל. את יודעת, כל מי ש דם זורם באורקיו. אבל חוץ מזה, יש לנו גם באמת, כמו שאמרנו מקודם, איזה וייב חנו קריסמס בעיר כזה, אה?
כן, איך אני אוהבת את הזמן הזה בשנה.
זה, את יודעת, זה קטע, אני חייב להגיד לך, בתור חיפאי,
כן.
כאילו גדלתי כזה בחנו קריסמס, תמיד היה חנו קריסמס, או החג של החגים.
נכון.
לפעמים כזה, פעם בכמה זמן היה איזה סינכרון בין הרמדאן לקריסמס לחנוכה.
תכלס.
אבל רמדאן מגיע כאילו בזמנים טיפה שונים, הוא כאילו מאבד סינק, בגלל שאני חושב שבשנה המוסלמית, יכול להיות שאני ממש טועה, אני מקווה שלא, אני חושב שבשנה המוסלמית סופרים 360 ימים, ולא 365.
נכון.
ולכן הוא תמיד יזוז, כאילו.
כן, הוא זז.
אבל זה...
השנה זה לא בסינק.
לא, זה כבר כמה שנים לא בסינק.
כן.
אז קצת, זה כזה חנו קריסמס, ואני רואה תל אביב, והיא מאוד חנו קריסמסית. כזה משנה לשנה יותר ויותר, והשנה לגמרי.
כן, ביפו גם, יש את העץ ושוק.
זהו, בדיוק.
כן, זה נחמד, אני אוהבת את זה. כאילו, זה קצת... תמיד מרגיש לי שאין לנו מספיק שלג בשביל באמת לחגוג את קריסמס.
או בכלל.
או כן, או
זהו. או רק במקום אחד.
כן. אבל בכל מקרה זה חג כזה, חנוכה, לא, את מדליקים נרות, יש אור, מביאים אור לחושך, יש איזה וייב נחמד בתוכן שם, שמי שחשב על החג הזה הוא נחמד.
יש שיגידו שזה קוקה קולה.
כן?
כן.
למה?
אומרים שקוקה קולה עשו את כל הסחטן של קריסמס שאנחנו מכירים היום.
אשכרה. כן. איזה קטע? קונספירטיבי?
קטע של אדום ולבן.
אוקיי.
קטע של חג הקניות. יו. כן, טוב, זה נושא. זה נושא בפני עצמו.
זה, כן, אפשר שעות לדבר על קונספירציות ודברים כאלה לגמרי. בוא נקבל את חנוכה כמו שהיה היום, הדלקת נרות, זה ממש נחמד.
נכון. חד משמעית.
כן.
זהו, ומה עוד קורה בעיר בעצם?
האמת שאני עברתי עכשיו בלווינסקי לפני שבוע, וראיתי את המדרחוב החדש. מה אתה אומר עליו?
אהבתי רצח.
באמת?
אם אפשר להגיד רצח בפודקאסט הזה.
אומייגאד.
אז זה למטרה חיובית.
אהבתי רצח, כן, בקטע טוב. כמו שמסבירים לאמא, רצח זה משהו טוב.
אמא, זה בציניות.
אז אהבת רצח?
אהבתי רצח.
אוקיי.
כאילו באסנס שלי, בקור שלי, בליבה שלי, אני כזה, בא לי כזה תל אביב ללא מכוניות.
לגמרי.
אני כזה, אני רוצה שקט וכאילו, לעבודות בנייה כבר התרגלתי.
כן.
אבל הצפירות והפקקים וזה שאפשר לזוז פה, וגם אם אתה עם אופניים וגם אם אתה ברגל, פתאום רחוב לוינסקי.
הגיע ללוינסקי.
הגיע ללוינסקי.
הגיע לו.
כן, ונחמד, וכל המבוגרים שם עושים סיורים קולינריים, וזה נהדר, וכולם נורא נהנים. ויש שם גם כזה כיסאות.
כן, אפשר לשבת ברחוב. האמת שהכיסאות קצת הפריעו לי, כאילו, I must say.
כן, יכול להבין.
כאילו, אני אומרת, לא יודעת, היה אפשר לעשות שם איזה פרויקט אחר עם הכיסאות, אולי משהו קצת יותר מתאים, כאילו הכיסאות האלה הם בכיכר דיזנגוף יותר, פחות במדרחוב לוינסקי בדרום העיר.
קצת של כיכר דיזנגוף.
בדיוק. ונגיד, נניח ככה רעיון לעירייה, אם מישהו שומע אותי משם, היו לוקחים מלא כיסאות, היו עושים כל קורא, היו לוקחים מלא כיסאות כאלה ישנים יד שנייה. ואז מביאים לשם, וכאילו כל הווייב הוא כזה יד שנייה הכי מתאים גם כאילו להלך רוח של השכונה, וקיימות.
כן, נכון. מחזור כיסאות, דרום תל אביב.
כן.
האמת שאת צודקת, אני איתך.
זה יכול לעבוד טוב, לא?
זה יכול לעבוד מדהים בעיניי.
לא יודעת, כאילו, יכול להיות שזה גם קצת המרמור שלי, עד שעזבתי את לוינסקי, ופתאום בשנייה שעזבתי יש שם מדרחוב.
לא, זה חוק מרפי, זה תמיד ככה.
כן.
תמיד כשאני עוזב מקום, אני יוצא מנקודת הנחה שיהיה בו עכשיו יותר כיף.
מה הקטע של זה?
ומנסה לא להכיל את זה על עצמי.
זה לא הוגן.
תת לדורות הבאים ליהנות.
לגמרי. אבל יכלנו אולי להיות יותר קיימים פה, והכיסאות האלה, לא יודעת מה יעלה בגורלם. האם הם ישרדו?
או שהם ישרדו, או שיגנבו אותם, או שימסמרו אותם למדרכה.
יש הכנה לזה, ראיתי, יש שם כזה...
יש?
עיגול, כן.
כן, טוב. אולי, תדע, תושבים יתחילו להביא את הכיסאות שלהם, כמו שלבתי קפה יש את הכוסות של השכנים שלהם, למשל.
נכון.
דבר מאוד תל אביבי.
האמת שראיתי שבני, הבית קפה שיש את בתוך המסעית, אז ראיתי שהוא ממש פורח, כי תמיד ישבו אצלו במסעית כזה וזה, ועכשיו פתאום כל הרחוב נפתח, כאילו.
בני עם הגזוז, כן.
כן, עם הגזוז, אז זה בטח חוזר שם לעסקים, זה נחמד מהבחינה הזאת.
בטוח.
כן.
בטוח.
נחמד, אז רק הכיסאות יכולו להיות יותר סטייל.
נכון.
אבל בסדר, אפשר למחזר כיסאות ישנים, ואפשר גם לעשות חודש האקלים. מה אתה אומר על זה?
מה זה חודש האקלים?
חודש האקלים זה חודש שקורה פה במה זה 9 בינואר, זה אומר ממש עוד שנייה.
זאת אומרת, כל חודש ינואר מוקדש לאקלים.
לגמרי. מה אתה חושב על זה?
אני קצת מרגיש שכל 2019 הייתה קצת שנת האקלים.
כן.
שזה כאילו, מצד אחד אני מודע כאילו, לזה שזה יכול להישמע ציני, כי זה כאילו טרנד, אבל בעצם מדובר במשבר די חמור.
לגמרי. שקשור
לטבע ולחיים שלנו ולהכל.
כן.
ואנחנו כזה נורא מנסים מין להבין איפה אנחנו שם ומה מצבנו באמת, ואף אחד לא בדיוק יודע. ו... כן. הפוליטיקאים שלנו לא מאוד בהיסטריה על זה, וזה כאילו נהיה משוייך פוליטית, וזה דברים שאנחנו כאילו כהדיות בהי, קצת לא יודעים בדיוק איך להסתכל עליהם. עכשיו, את ואני שאנחנו צעירים יחסית, שגרים פה בעיר ושומעים וסופגים ומקושרים ומחוברים ולכל הרשתות, אנחנו יודעים שדבר הזה נורא נורא חמור.
נכון.
אנחנו יודעים שאנחנו מאוד מאוד רוצים שזה ילך למקום טוב, שהעולם לא יתחמם כל כך, שנוכל, שנשתמש בכמה שיותר דברים, במקום לזרוק אותם וכל הדברים בדיוק. האלה. אני אישית מרגיש שחסרה לי הרבה השכלה בנושא.
תשמע, זה נכון. גם אני מרגישה את זה. אני מרגישה שהמודעות היא קיימת, ואנחנו כן יודעים מה צריך לעשות, אבל לא לגמרי מסונכרנים על כמה זה קריטי. ובאמת זה העניין, שזה מה שמה זה תשע, זה מה שאנחנו בעצם רוצים לעשות פה בכל החודש הזה, בעצם להביא, להעלות את המודעות ולהביא את זה לדבר הבא. תשמע, עכשיו היה סקר, בגלובס שפרסמו, מה היחס לשינוי האקלים במדינות בעולם, וישראל הייתה במקום, אחרי שאיזה מקום?
אוי, לא. מה, המקום אחרון?
אחרון.
אוף.
איזה מביך.
אני אגיד לך את האמת, הסקרים האלה מעציבים אותי. פשוט מעציבים אותי.
זה ממש עצוב, כי זה כאילו, איך זה יכול להיות? כאילו, מקום
לא,
אחרון.
זה יכול להיות, אני אגיד לך למה, כי... הרי בסופו של דבר, הרבה דברים בחיים האלה זה כזה, לבחור נכון את הקרבות שלך, נכון?
כן.
Choose your battles. נראה לי שכאילו הקרב שישראל בחרה זה לגמרי הקרב של המים, של התפלת מים.
כן.
ואת יודעת, ובדרך לשם כאילו מין כזה שכחנו מכל השאר אולי.
לגמרי.
אז יש לנו מים, אנחנו כבר לא במצב של
בצורת. ישראל לא מתייבשת.
ישראל לא מתייבשת. אבל ישראל קצת מביישת, אה?
מביישת, כן.
אבל בתחום הזה אנחנו כמובן לא באנו...
אין אותנו בגדול.
לא באנו לצאת על אף אחד.
לא, ברור שלא.
אבל יש לנו דרך לעשות.
כן, יש לנו דרך לעשות, יש עכשיו גם את העניין עם הסדות גז.
נכון. מה בעצם מצפה לנו בחודש האקלים במה זה תשע?
אז בעצם מה שקרה זה שניגשו לנו שתי תושבות, גילי סוארי ואביגייל גוטליב, והם אמרו, אנחנו רוצות לעשות פה אירוע שנקרא מה הדיבור על משבר האקלים.
יפה.
והם בעצם התניעו את כל החודש הזה. זה נהיה משם מפלצת, הבאנו עוד מלא מלא אנשים שעושים פה תוכן, ספציפית האירוע המרכזי של גילי ואביגייל, ואולי גם נביא אותם להתארח בהמשך, שיספרו לנו קצת יותר, דברים שהם גילו בעקבות הארגון של זה.
יאללה.
זה נקרא מה הדיבור על משבר האקלים, וזה סדרת הרצאות, כל ימי שני בחודש ינואר. המפגש הראשון יהיה מבוא, המפגש השני יהיה על תעשיית האופנה, המפגש השלישי על המשק החי ותעשיית המזון.
אופה.
והמפגש הרביעי על אקטיביזם, איך, מה עושים? מה, איך אפשר לפעול בטובת הדיבור הזה? אז אני אגיד שבעצם יש לנו חודש, באמת, זה האירוע המרכזי, מה הדיבור על משבר האקלים, אפשר למצוא את האיבנט בפייסבוק.
זה סדרת הרצאות.
זה סדרת הרצאות, ובעצם יהיה לנו עוד הרצאות והרבה תוכן שקשורים למשבר, בכל המובנים והתחומים. זאת אומרת, יהיה לנו, גם ההרצאות האלה זה יהיה מפגשים כל ימי שני. המפגש הראשון יהיה מפגש מבוא, המפגש השני יהיה תעשיית האופנה, המפגש שלישי על המשק החי ותעשיית המזון, והמפגש הרביעי על אקטיביזם. ומעבר לזה יהיה לנו גם את ההערכות העירונית לשינוי האקלים. אנחנו נביא את גיא ממחלקת קיימות בעירייה, שיספר לנו איך העירייה נערכת למשבר האקלים.
אוקיי.
Okay. יהיה לנו טבע נשי, היגיינה נשית, בעידן המהפכה האקולוגית.
וואו.
נובה מהטרקלין שלנו. איזה מגניב.
נכון.
תדבר איתנו על כל העניין, המוצרים הנשיים, ואיך הם גם בעצם אפשר להשתמש ברב פעמי.
וואו.
בכל מה שנוגע לזה. כן, סופר
מעניין. מעניין כמה גברים יבואו לכזה דבר.
אולי הם לא יבואו, ואולי לא צריך אותם מפגש כזה, לא יודעת.
אני דווקא מרגיש שצריך כמה שיותר גברים בדברים האלה, את יודעת?
כן?
כן, אני מרגיש כאילו שגם בנושא הזה, ההשכלה שלנו כגברים היא אפסית לחלוטין, אין לנו שמץ של מושג.
ההשכלה שלכם היא רק שהחברה שלכם מבקש מכם לקנות טמפונים מהסופרפארם בשתיים בלילה, זה נראה כן. לי ההשכלה היחידה.
איזה קלישאה הזאת.
וואו, אחי.
אבל לא, אני אגיד לך את האמת, זה נושא שכאילו כל גבר שאני אשאל אותו עליו,
כן.
פשוט לא ארצה לדבר עליו.
יו.
ואני אישית מרגיש שיש מה לעשות בנושא. יש את הסיפור על הבחורה, הבחורה הישראלית שהתגוררה באפריקה במסגרת איזו עבודה.
כן.
ולא הצליחה למצוא שום דבר של היגיינה נשית במשך תקופה, כי פשוט לא היה.
וואלה.
כן. יו. זאת אומרת, היה מאוד מאוד קשה להשיג, ברוב המקרים זה היה צמר גפן.
משכה. כמו פעם.
כן. וכאילו, את יודעת, אפריקה זה המדינה, אני לא זוכר את המדינה שהיא הייתה בה, אבל זאת הייתה מדינה די ענייה. וזה אולי סממן קיצוני, אבל כאילו, העולם לא באמת מבין.
לא מבין.
יש איזו התייחסות נורא מוזרה להיגיינה נשית, למרות שחצי מהעולם הם נשים.
כן, יש התייחסות מוזרה, וגם אני מרגישה שיש התייחסות מוזרה, נגיד, בפרסומות, כאילו...
לגמרי.
מראים לך שם אדם בצבע כחול, כל מיני דברים לא, שהם נכון, לא אמיתיים.
נכון.
נורא מנסים ליפות את כל הדבר הזה, שהוא, אגב, מאוד יפה בעיניי, בסך הכל הוא טבעי והוא נשי.
כן, זה דם.
בדיוק.
נוזל החיים.
לגמרי, דם נוזל החיים, ודבר שגם גורם לנו להביא ילדים לעולם.
כן, ומה גם שכשיש פרסומות לדברים אחרים שלא קשורים לווסת, אז הם כן אדומים.
כן, נכון.
יש שם איזה עניין. יש איזה עניין. חינוך מאוד מאוד לקוי לדבר הזה.
נכון, יש חינוך לקוי.
אז אני רוצה כבן להזמין את כל הבנים.
כן.
לשמוע על היגיינה נשית. גם בהקשר אקלימי וגם בהקשר נשי.
לגמרי, לגמרי, לגמרי. כל הכבוד לנובה מהטרקלין שהיא עושה את הדבר הזה.
לגמרי.
ואגב, מה שיפתח את כל, את כל הנושא הזה של האקלים, משבר האקלים בחודש, מה זה? זה יהיה בעצם ביום רביעי הקרוב, תערוכה שנקראת פלסטיק ארט. אז אולי סנטה קלאוס יבוא, ואולי לא, ובכל מקרה, מי שכן יבוא זה יוליה ירוחין ודריה אילנשנקו, מהטרקלין שלנו, שהן ממש חמודות, הן עושות קולקטיב שנקרא קלאסטר, והן עושות אומנות מפסולת. אז אפשר גם לבוא וליצור, ואפשר גם לבוא ולראות איך אפשר להפוך פלסטיק לאומנות.
יפה מאוד.
הכל בווייב מאוד אקולוגי.
יפה.
כן.
מאקולוגי לאקולוגי אחר, אנחנו עוברים ממשבר האקלים למשבר המזון.
כן.
אנחנו מארחים היום איתנו את נועה הולצמן, מהטרקלינאים שלנו כאן במה זה 9, ביחד איתי, סמנכלית החברה לחקלאות עירונית. נועה, מה שלומך?
היי, טוב, כיף להיות פה.
תודה רבה רבה לך שבאת. אנחנו עושים כזה לכל הטרקלינאים שאנחנו מארחים את חמשת הממים, אין סיבה שלא נעשה את זה איתך. בואי נתחיל, את רוצה להתחיל?
יאללה.
יאללה.
אז אני בת 28, גרה פה בתל אביב, ממש קרוב למה זה 9, ברחוב ביאליק.
איזה כיף.
כן, והגעתי בכלל מתחום אחר, מתחום התיירות. ובעצם ככה גיליתי את העולם הזה של חקלאות עירונית, דרך איזושהי הרצאה ששמעתי, וישר הבנתי שאני חייבת לעשות את השינוי הזה שהיה לי ככה מתחבר מאוד לחזון האישי שלי. ובעצם התחלתי כמדריכה בפרויקט שהיה ברוטשילד, פרויקט בשיתוף עם עיריית תל אביב, חממה גדולה, חממת פופ-אפ.
אני זוכר. אני זוכר מאוד.
כיף שביקרת. כן, זה היה אחלה פרויקט.
אתה עובר שם הרבה בקיץ. מסתכל על החסות שגדלות ו...
כן.
אני זוכרת את זה. זה היה חמור.
קניתי כמה שתילים אפילו.
כן, כן, כן.
כן, 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 זהו, זה ריגשתי לגמרי.
הבימה זה היה, לא?
כן.
בדיוק.
ממש.
מול הבימה. אז שם באמת הייתי כמדריכה והבנתי שזה מה שאני רוצה לעשות. ומאז בעצם התחלתי לפני שנתיים בארגון. מאז אני בארגון וככה התקדמתי ועברתי באמת לתפקיד הסמנכלית. הארגון שלנו בעצם הוא מוסד ללא כוונות רווח, כלומר יש את המנכ״ל, את לויקו שלויץ, ויחד איתו אנחנו מנהלים את הארגון. הארגון פועל פה בתל אביב, הבייס שלו נמצא בתל אביב, אבל ברמה כללית יותר, מקדמים את כל התחום של חקלאות עירונית בכללי בישראל, ועכשיו גם מתחילים פרויקטים גם מחוץ לארץ.
של החברה?
של החברה, וואו. בדיוק.
אז מה החברה עושה בעצם היום בפועל?
אז באמת הרעיון הכללי, כמו שאמרתי, זה לקדם את התחום, ומאוד חשוב לי לשים ספציפית על זה את הדגש. הבנו שבעצם זה לא מספיק לייצר את ה... בעצם לייצר היצע, אלא קודם כל צריך לייצר את הביקוש אצל התושבים. ולכן אנחנו עושים את קידום התחום דרך, אפשר לומר, חמישה תתי תחומים נוספים, בין אם זה להציע מערכות הידרופוניות, שתילים, שזה, לדוגמה, תחשבו על זה. אתם רוצים, אתם הולכים למשתלה או לחנות צמחים פה בעיר, אין צמח של עגבניות שרי.
אשכרה.
ואת לא יכולה לקנות בצל ירוק או קייל, אין דבר כזה, וצריך לקחת את האוטו ולצאת מהעיר ולנסוע 40 דקות. אז זה חלק מהדברים שאנחנו מנגישים ממש פה בתוך העיר. ובין היתר גם פועלים הרבה בתוך מוסדות חינוך, בעיקר בתוך בתי ספר יסודיים.
ואתם גם מלמדים את האנשים לגדל את המזון, זאת אומרת, כי לקנות שתיל של בצל ירוק אפשר, אבל אפשר גם להרוג אותו בקלות.
בדיוק. אז זה לא מספיק שאנחנו מנגישים את כל המערכות ואת כל מה שזה, צריך כמובן לתת את הכלים הפרקטיים של איך לעשות את זה בבית, כמו שאתה אומר. לא להרוג, לא מספיק שהבאנו, אבל אז... הכל מת, אז בדיוק בשביל זה יש לנו את האקדמיה לחקלאות עירונית, שזה בית ספר להכשרות, לתושבים בכל הגילאים, החל מגיל 3 יש לנו פעילויות, שבהם אנחנו מלמדים את התושבים איך לגדל לעצמם את המזון. לדוגמה, פעילות אחת יש לנו, זה סדנה למוכזבי עדניות, בדיוק כמו שאתה אומר.
מושלם.
גם... וואו, מדהים.
שם מדהים.
גם מי שהורג קקטוס, אז מזינים אותו להצטרף אלינו לסדנה או לקורס, ולהפוך את הבית לג'ונגל צבעוני.
איזה כיף.
אז זה באמת ככה, אפשר לומר, מקיפים את כל התחומים של, של נתינת הידע והשרת הידע, מתוך הרעיון של לאפשר לכלל התושבים ליהנות ממזון בריא, איכותי ובמחיר ששווה לכל כיס, וזאת משיגים בעיקר על ידי שימוש בטכנולוגיות מתקדמות.
ואיך באמת מחנכים את הדור הצעיר לאכול ירקות וגם לגדל אותם? זה נראה כמו משימה מאוד קשה.
זו משימה קשה אגב גם אצל מבוגרים, אבל באמת בעיקר אצל ילדים שהרבה פעמים לא מוכנים בכלל להכניס לצלחת. אתם תצחקו, אבל בבתי הספר שבהם אנחנו פועלים, אנחנו מעבירים בתחילת שנה שאלונים, ובעצם אחוז מאוד גבוה מהילדים בטוח שהם בטוחים שהעגבניות גדלות בסופר. אז הדור שלנו עוד קצת יודע, כי אולי היה לנו שיעורי חקלאות בבתי הספר שלנו, אולי היינו יוצאים לטיולים, עדיין בעיר.
היה לנו שלח.
לא, היה לנו גם שיעור, ביסודי היה לנו שיעור חקלאות, הייתי חוזר עם חסות.
גם לי, אבל אז נוצר איזשהו פער.
והפסיק, באמת.
בדיוק. אבל מה שכן גילינו זה שברגע שילד אחראי על כל התהליך השלם של הצמח, כן. החל משלב הזריעה, ממש הוא מחזיק את הזרע של העגבנייה ביד, והוא עושה בעצם איזושהי גומחה באדמה וזורע אותו, ומשקה אותו, ואחראי לכל התהליך, ואז רואה איך הוא נובט, ואיך לאט לאט גדל הצמח, ואיך יוצאות העגבניות, אותו ילד שבחיים לא היה מכניס עגבנייה טריה לצלחת, אלא אם כן אולי זה רוטב על פיצה, פתאום ממש רוצה לאכול את זה ככה, טרי מהצמח, והוא נהנה והוא לוקח הביתה.
יש לו חיבור.
בדיוק, יש לו חיבור, וככה זה עובד עם כל הצמחים, וברגע שהילדים קולטים איך הצמח גדל, והם אחראים על כל התהליך כולו, שזה תהליך שלוקח זמן, וזה גם עוד ערך שהם מקבלים, התהליך הסובלנות ותהליכיות, וההבנה של איך הדברים עובדים בטבע, אז פתאום רואים באמת ילדים שמאוד נהנים אפילו מהירקות, מה גם שלפעמים הם לא אוהבים ירקות כי זה פחות מונגש אצלם בבית, וזה נראה ככה איזה משהו שלא טעים, אבל אז ברגע שהם רואים שכל החבר, עוד 30 ילדים אוכלים, אז פתאום אומרים, אוקיי, גם אני אנסה, ומהרגע שהם תאומים, אז כבר נהיה איזה קליק כזה.
קליק בין האדם לצומח.
מדהים, נשמע אוטופי, באמת.
כן.
חינוך מדהים.
זהו, באמת אפרופו אוטופיה, אנחנו מצויים כרגע גם באיזה משבר אקלימי וגם במשבר מזון. רציתי בעצם לשאול אותך, יש אור בקצה המנהרה?
אז מקווה שאנחנו מדליקים פה את האור.
אוקיי.
באנו חושך לגרש עכשיו.
לגמרי.
ממש, ממש. אז באנו את החושך לגרש באמת ככה כחלק מהעשייה שלנו. הארגון קם בדיוק בגלל זה, מתוך ההבנה שלפי דוחות של האום ב-2050, זה מספר שהרבה כבר מכירים אותו, אבל לפני שנתיים כשהארגון קם אז פחות הכירו, זה בעצם שכמות האוכלוסייה בעולם לא יהיה מספיק מזון להאכיל אותה. תחזיות ככה די פסימיות, אבל לא באתי להציב פה אף אחד, כי באמת הרעיון הוא לקבל, בעצם לאסוף כמה שיותר כלים עד אז, על מנת שהאוכלוסייה תוכל לגדל לעצמה את המזון, ובאמת לתת פתרון לאותו משבר. חשוב לי להגיד שמשבר האקלים ומשבר המזון זה משהו שהוא לא ככה רחוק מאיתנו ונמצא איפשהו ביערות בברזיל או במדינות אפריקה.
נכון.
זה נמצא ממש פה, 7 דקות ממזה 9 בקורקינט, בשכונת התקווה יש ילדים שלא אכלו בשנה האחרונה ירקות ופירות טריים, וזה מתוך באמת שאלונים שהעברנו להם בתחילת השנה של שיעורי החקלאות שלנו בבתי הספר. וברגע שמבינים שזה קורה כאן, בעיר שלנו, בבית שלנו, אז באמת קולטים שהמציאות היא לא מופרכת ולא רחוקה מאיתנו בכלל.
למה זה קורה בעצם? זה כאילו פשוט עוני, אין כסף לקנות ירקות ופירות? למרות שישראל כאילו נחשבת ליחסית זולה, לעומת המערב, לא?
אז יש כמה גורמים. הגורם הראשון זה באמת גורם כלכלי. כן, אין ספק שבעצם הפריפריה החברתית בערים נפגעת ראשונה כמו כל דבר במשברים, כמו כל משבר, וגם במשבר המזון היא הראשונה להיפגע. אז זה באמת קשור לעניין הכספי, הורים שיש להם תקציב לסל קניות מאוד מצומצם, יעדיפו לקנות פיתות שהן גם מסביות וגם אפשר להשיג יותר מאשר 3 עגבניות.
פיתות, קמח, פתיתים.
כן. לחם, הלחם, 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 פחות או יותר, זה באמת התזונה של אותם הילדים. אז זו הסיבה הראשונה. הסיבה השנייה, אפשר לומר שזה סוג של בורות. בעצם יש בורות כלפי החשיבות של הירקות.
ערכים תזונתיים.
ערכים תזונתיים. חלק מאותן אוכלוסיות, אם אנחנו לדוגמה מדברים על פליטים ומאגרי עבודה, לפעמים במדינות המוצא שלהם לא היה שימוש בירקות ופירות טריים, אז בעצם הם מביאים את מה שהם יודעים. ולרוב אלו שני הגורמים העיקריים.
הורים שהם מביאים פסטה ורוטב עגבניות ואומרים, מה זה עגבניות?
כן, אוכל מעובד. האמת היא, אני מאוד מתחבר למה שאת אומרת. אני אישית גם חווה את זה הרבה, נגיד, מהדור שמעלינו, דור ההורים שלנו, שזה כזה, זה מאוד מתחלק אצלהם. זאת אומרת, יש כאלה שבאמת הבינו, ואני יכול להגיד שאימא שלי לחלוטין שם מבינה הכל, מכירת כל הערכים התזונתיים, אבל יש הורים שלא מבינים, שמבחינתם כאילו בריא זה לאכול מנה בשרית של בקר.
כן, וואו, יש מלא הורים כאלה.
ולשתות קולה. כי זה מספיק סוכר ומספיק זה וזה.
ומדברים מאוד על לסבוע, זאת אומרת, שם זה נמצא הרבה, וזה להרבה פעמים הכלל שמנחה יותר את מה שאנחנו שמים על הצלחת. אז באמת דיברנו על העניין הכספי ועל העניין של המודעות, וגם הייתי מוסיפה אפילו עוד גורם שזה עניין של זמן. אין ספק שלהכין, לחמם איזושהי פיצה או מלאווח או טוסט, זה הרבה יותר מהיר מעכשיו לחתוך סלט או להכין תבשיל, וזה עוד משהו באמת שהייתי מוסיפה.
הייתי גם רוצה לדעת אם זה, אם יש איזשהו, כאילו בטוח שיש קשר, אבל מה ההתייחסות שלכם למשק החי, לתזונה צמחונית טבעונית מול תזונה שהיא לא?
אז אני חייבת לציין שזה פחות ההתייחסות שלנו. אני יכולה בכובע האישי שלי לדבר, אבל כארגון אנחנו פחות מתייחסים למשק חי. אנחנו כמובן לא עובדים עם משקים חיים, אבל כן מדברים מן הסתם על העניין הזה של ערכים תזונתיים ובריאות שנובעת מתוך עולם הצומח. כן, אני אוסיף, זה ככה טיפה פחות אולי קשור לעשייה של הארגון, אבל שכמו שב-2050 לא יהיה מספיק בעצם מירקות ופירות טריים להאכיל את האוכלוסייה בעולם, אז גם בשר לא יהיה מספיק, ולכן עובדים היום בכל הכוח, בטח אתם מכירים את המספרים, חברות שבעצם עובדות על בשר
חלופי.
מעבדה, בדיוק.
כן.
אז רואים את השינוי בעצם בעולם שלו, בעולם התזונתי בכל המובנים.
שאלה אחרונה, האם לדעתך העיסוק של החברה לחקלאות עירונית צריך להיות יותר על חקלאות או יותר על חינוך?
שאלה טובה. אני חושבת שזה גם וגם, אבל אם הייתי אומרת, אז אולי יותר 60% על חינוך, אם לא יותר. אפילו יותר, כיוון ובעצם הכל מתחיל שם. ואם אנחנו בעצם מדברים על שנת 2050, אז אנחנו עכשיו, זה הזמן שלנו לחנך את הדור, שב-2050 הם יהיו בעצם הצרכנים והמגדלים של המזון של עצמם.
נכון.
זה קצת אפשר לומר כמו הסיפור עם ההחכה ובעצם הדגים, אז פה אנחנו בעצם מלמדים לדוג. וזה לא מספיק רק להביא את החקלאות ואת הכלים, אלא ממש לעבור על ההכשרה, ובגלל זה זו באמת הסיבה שבה אנחנו בעיקר פועלים בתוך בתי ספר יסודיים.
מתכוונת, תן לבן אדם דג והוא יסבע לאותו יום, תן לבן אדם חכה והוא יהיה, אוקיי.
והוא ילמד לדוג.
ילמד לדוג.
מדהים. אז איך אפשר למצוא אתכם אם רוצים לדעת עוד פרטים?
אז אנחנו נמצאים פה במה זה 9, ואתם מוזמנים תמיד לבוא לבקר. יש לנו פרויקטים בכל העיר, בדרום העיר, בית ספר מצדה, בית ספר הירדן, סליחה, ובצפון העיר בית ספר מצדה, שגם שם אפשר לבוא לבקר ולהתנדב. אם רוצים לדבר איתי, אפשר דרך האתר שלנו, דרך המייל, אני אשאיר את הפרטים, גם דרך הפייסבוק, בעצם הדרכים הן מאוד מאוד רבות. אפשר גם לשאול שאלות, להצטרף לקורסים ולפעילויות, ואז באמת לעבור הכשרה.
כל זה נמצא באתר שלכם?
הכל נמצא באתר, כולל לבוא ולהתנדב, לקנות מערכות ולהכניס חקלאות עירונית הביתה, גם אם זה אומר בסקייל קטן, אבל ככה כבר להתחיל להבין מה זה אומר החדשנות הזאת, מה זה אומר לגדל לעצמך את המזון, גם אם זה באמת בסקייל קטן, ולהתחיל איתו מזה, זאת ההתחלה.
נא אולצמן, תודה רבה לך.
תודה לכם.
תישאר איתנו עוד דקונת, אנחנו ניתן את הדברים האחרונים שלנו לפרק.
אז אני רק אספר שבעצם אנחנו נכנסים לחודש האקלים במה זה 9, ועם זאת אנחנו גם מחליפים את כל הכלים החד פעמיים אתנו לכלים רב פעמיים.
אופה, שאלה טובה.
כן, מהלך מאוד מאוד גדול שאנחנו עובדים עליו בתקופה האחרונה, אז גם זה עוד משהו שככה יכול להיות מגניב, לא להשתמש בחד פעמי, שאגב, גם זה קשור לתעשיית המזון, ונראה לי שזה באותם משפחות שיש שימוש במזון מובד, זה גם יכול להיות כאילו שימוש.
זה חפיפה בין שני
כן,
המודעות. משברים.
היא ביחד, כן, היא באה ביחד. אז כן, גם זה הולך לקרות ממש בקרוב.
יפה.
וזהו, נראה לי שיהיה תכף פרסומים על כל הדברים שהולכים לקרות בחודש ינואר, וככה תוכלו לשבץ את עצמכם ולבוא, וגם אם יש לכם איזשהו תוכן שאתם רוצים לעשות, רעיון שאתם רוצים להוציא לפועל, או כל דבר אחר, אתם לגמרי מוזמנים למצוא אותנו באתר שלנו, בעמוד הפייסבוק, באינסטגרם, או אפילו לקפוץ כאן לקפה.
חד משמעית. יש לנו את פינת ה-N-Catch. תראו, בגדול הרבה שואלים אותנו, מה זה 9? למה אתם מזמינים כל הזמן?
כן,
ולמה, ולמה זה חינמי, ולמה אפשר, ולמה מותר?
מה ה-Catch?
מה ה-Catch?
מה ה-Catch?
אז אני מסביר להם, זה כמו שאתה הולך למסעדה.
כן.
ואתה מבקש מים.
כן.
ושואלים אותך מים מינרלים או רגילים?
אוקיי.
זאת אומרת רגילים. כן. אז מביאים לך את המים הרגילים.
נו.
זהו, אין קאץ'.
אין קאץ'.
תודה רבה לשני לוי.
תודה רבה ללימורד רותם.
אנחנו היינו מה זה 9 והטרקלין של מה זה 9.
ותודה לנועה אולצמן גם שהתארחה אצלנו.
תודה לכם חברים שאירחתם.
תודה. אנחנו נגיד לכם להתראות בעוד 3, 2, 1. להתראות.
ביוש.